גבורות השם מת המהר"ל מפראג. ואנחנו נתונים בפרק, אני אגיד לכם בדיוק, למד דלת, נכון? פרק למד דלת. והוא דיבר קצת על מכת חושך, אך בעיקר הנושא הוא מכת בכורות. בעמוד קכ"ז. לא, מה פתאום. לא, אני אגיד גם את ההתחלה של הפסקה, אל תדאג. אנחנו בעמוד קכ"ז בעמודה הימנית. חווה בשיעור הקודם מהו הרקע הרעיוני של מכת בכורות ומדוע היא כל כך מרכזית. כן, מה היא באה לבטא? היא באה לבטא את העליונות של אלוהי ישראל על אלוהי מצרים. ואני רוצה להזכיר מה המשמעות של הביטויים האלה, אלוהי ישראל, אלוהי מצרים, הפועל בתור אלוהי ישראל. זה עליון יותר מהקדוש ברוך הוא, האינסוף, הנבדל, המופשט, הפועל בתור אלוהי מצרים. כי צריך לדעת, אלוהי ישראל הוא בעצמו אלוהי מצרים. נכון? מי ברא את מצרים? הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, זה אותו אלוה שמתגלה כך ומתגלה כך. אלא שעבורנו לעבוד את השם בתור אלוהי מצרים זה עבודה זרה. מה זאת אומרת עבודה זרה? זה עבודת השם זרה לנו. אבל זה עבודת השם שלהם. זה לא הפירוש המקובל של עבודה זרה. כלומר, אתה משואל איך יכול להיות שבאת לשמוע שיעור שבו נאמרים דברים אחרים ממה שאתה רגיל לשמוע. זה קושיה טובה. זאת אומרת שכשאני בא לשיעור אני צריך לשמוע מה שאני כבר יודע. ברור שלא. אז לכן באת לשמוע מה שאתה לא יודע. אולי משהו בשיעורים אחרים לא שמעת. אני רוצה להבין, מה זה עבודה זרה? עבודה זרה זה שונה ממה שנקרא עבודת אלילים. עבודת אלילים זה מה שאנחנו רגילים לכנות בשם באמונות תפלות, למיתולוגיות מטופשות וכדומה. אבל השורש של עבודת האלילים זה עבודה זרה. עבודה זרה זה משהו קצת יותר רציני, למרות שהגמרא אומרת שמותר ללעוג על עבודה זרה, כדי לא לתת רצינות לדיון. אבל זה לא שאין מה לדבר שם. כלומר, עבודה זרה זה האופן הזר שבו הזרים לנו תופסים את הקדוש ברוך הוא. עכשיו, מתוך כך זה נעשה פוליתאיסטי, והם מכבדים גם נבראים וכל מיני כוחות שלא היה ראוי לנתק אותם ממקור החיים. והם מנתקים. אז זה הפסול. אני מדבר פה על שורש עבודת אלילים של מצרים או עבודה זרה של מצרים, שהיא הייתה באמת ידיעה במציאות השם. אין לנו ספק שחכמי מצרים ידעו את האמת. אז כל הלבוש שהם הלבישו בו את אמונתם על ידי כל המיתולוגיה המצרית והאלילים, זה בשביל ההמון. אבל החכמים עצמם ידעו את האמת. איך אני יודע? א', זה גם מוכח מהנתונים הארכיאולוגיים. אבל זה גם הרמב״ם אומר את זה. הרמב״ם אומר את זה בהלכות עבודה זרה, שחכמי הגויים יודעים את האמת. כן, שנאמר, מי לא יראך מלך הגויים, כי בכל חכמי הגויים ובכל מלכותם מאין כמוך. מה? איך הם יודעים? כמו שאתה יודע. דרך נשמת האדם. מה אתה אומר?
הם יודעים את האמת שלנו, אז השם לא רוצים לעבוד את השם כמו שאנחנו.
הם עובדים את האמת. לא, הם יודעים את האמת, רק הם עובדים אתה אחרת. הם עובדים את השם באופן אחר מהעבודה שלנו. בהתאם לצרכים המיוחדים של התרבות והאופי הקולקטיבי של האומה שבה הם חיים. וזה מובן, כן? אפילו להבדיל, כן? מיליון, מיליארדי הבדלות בתוך עם ישראל. עבודת השם של ספרדים ושל אשכנזים ושל תימנים זה אותו דבר. חסידים ומתנגדים אותו דבר. ברור? אף על פי שזה, הקדוש ברוך הוא, זה תורת משה, זה משנה, תלמוד, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, אף על פי כן זה נתפס אחרת. קל וחומר, בן בנו של קל וחומר, נכדו של קל וחומר, כשמדובר בעבודת השם של גויים, שהם רחוקים מנטלית מאיתנו. כן, מה אתה אומר?
יש לנו יסוד שאומר שהם לא מכירים באלוה מחוץ למציאות.
כלומר, אתה אומר שהם לא מכירים באלוה הטרנסנדנטי, נבדל, מחוץ למציאות, כן? זאת אומרת, אתה אומר, ואתה אומר שאני אמרתי את זה, זאת אומרת, אתה אומר שאני אומר שהרמב״ם לא צודק. זאת אומרת, הרמב״ם, כשהוא כתב בהלכות עבודה זרה, שחכמי הגויים יודעים את האמת, אז באמת הוא לא צודק. כך אתה אומר. לא, אתה צודק, אתה באמת שמעת ממני את זה. אלא הכוונה שאי אפשר שידיעת נבדלות הבורא תיוודע בהמון, בלי התגלות. אבל אצל יחידים כן, והחכמים הם אותם, מה אתה אומר? לכן באמת, אז השאלה של מי קודם למי, אלוהי ישראל או אלוהי מצרים, היא שאלה רצינית מאוד. והיא התבררה במכת בכורות, בסדר? לכן דווקא במכת בכורות יש הבדל בין, הייתי אומר, בין המכה הזאת לכל המכות כולם, שבכל המכות כולן הקדוש ברוך הוא פעל דרך אמצעים, וכאן הוא פועל ישירות. כי בלי ההתגלות הישירה אי אפשר לדעת מי הוא המקור, ולכן גם הפגיעה הייתה בבכורות שהם הראשית. בואו נראה עכשיו את הדברים. כה אמר השם, כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים. כן? כתוב כאן וגומר. מה זה וגומר? שצריך לקרוא את סוף הפסוק. כן, כה אמר השם, כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים. פרשו בפרק כמה דברכות. מה שאמר כחצות. כחצות פירושו בערך. ובמכה כתיב, והיהי בחצות הלילה. כלומר, בדיוק. זה בדיוק קרה בחצות. ואילו משה, כשהוא מוסר את דבר השם לפרעו, אומר, כה אמר השם כחצות הלילה. מה ההבדל בין כחצות לבחצות? והיהי בחצות הלילה. שלכך אמר כחצות, שמה יטעו הצטגניני פרעו, ויאמרו משה בדי הוא, לכך אמר כחצות. זאת אומרת, הם אינם יכולים לדייק, הם אינם יודעים מתי זה חצות, או הם יטעו לומר על חצות שזה זמן אחר, ואז יוכלו להכחיש את משה. לכן משה דיבר בשפתם, אמר כחצות, למרות שהוא ידע שבאמת המכה תהיה בחצות הלילה. בשבילם בעצם. זה דבר מעניין. כן, מה אתה אומר?
ראינו במכות הקודמות, שמשה רבנו אמר לפרעה, מתי אתה רוצה שאני
אעשה את המכה? כן, אז זה...
בדיוק...
כן, 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 אבל זה משהו אחר. למשל, אתה שואל, כשמשה אומר לפרעה, מתי אתה רוצה שאני אתפאר עליי, למתי אעתיר לך? הוא אומר, למחר. למחר זה מספיק רחב, כדי שלא תהיה בזה טעות. כן, אבל חצות זה נקודה אחת. השאלה אם יש בכלל ביכולת האדם לכוון נקודה אחת. ובלתי אפשרי, היום, נגיד, התפיסה המדעית, מה שמקובל היום במדע, זה שהצופה הוא בעצמו חלק מן התופעה. הרי למשל, אתה אומר לי, איפה עומד, אני יודע... יותר פשוט, איפה עומד החתול הזה? ואני אומר לך, הוא עומד על הבלטה השלישית. כן, השאלה היא כמה זמן מתי הוא עמד שם על הבלטה השלישית? הרי הוא בינתיים זז. כן, ויש גם המהירות של האור. אמנם זה בלתי מורגש, זניח, אבל זה מה ש... אבל עד שמהחתול זה הגיע לעדשת העין שלך, והיכולת שלך לפרש את זה במוח, עבר איזשהו זמן. אז מה שאתה מעיד עליו הוא גם כבר לא נכון. כן, זה עניין. אבל זה, איך אומרים בפיזיקה, קוראים לזה זניח. כן. לכן אומרים שהפיזיקאים מזניחים את הילדים שלהם כי הם קטנים. כן. עבודה זרה לגויים היא מותרת? מה עם שבע מצוות מנוח? שכל גוי מחויב בהם? הרי זה סותר לכאורה הלכה מפורשת שאסור לגוי לעבוד עבודה זרה. נכון? לא, אבל לכאורה, הרי בהלכות, בגויים, יש הלכות גם לגויים, ביותר. תשובתה ארוכה, אבל אני אגיד אולי 2-3 מילים בנושא הזה. העבודה זרה, אלא אם כן הוא תחת שלטוננו. דבר מעניין. למשל, יש הלכה שצריך לשבר ולאבד מזבחות ומקדשים של עבודה זרה. נכון? איפה? בארץ ישראל בלבד. למה לא בעולם כולו? לא, נדבר על מצוות התורה. מצוות התורה היא רק בארץ ישראל. לכאורה, היינו צריכים לקבל מצווה, וזה מה שהמוסלמים החליטו לעשות, נכון? לאבד עבודה זרה בכל מקום, מיפן וקמצ'טקה ועד פטגוניה, נכון? ואילו אנחנו כאלה צנועים, רק בארץ ישראל בלבד, מה קרה? אז זה כבר אומר על איזושהי טולרנטיות של התורה ביחס לזה. כן, כבר שזה מין העלמת עין, זה העלמת עין דאורייתא של התורה, כלפי קיומה של עבודה זרה בחוץ על הארץ. דבר מעניין מאוד. ובאמת רבנו בחיה ברבי אשר, כן, מה שנקרא רבנו בחיה על התורה, הוא כותב בפרשת וילך שמעולם לא מצאנו שהתורה הזהירה, שהכתוב הקפיד על הגויים, על עובדם עבודה זרה בחוץ על הארץ. מעניין מאוד. כשסוף סוף שולחים נביא לחוץ לארץ, לגויים, כן, יונה, שולחים אותו לנינווה, להחזיר אותם בתשובה. על מה? על החמאס אשר בכפיהם. על זה שהם גזלנים ואלימים. מה עם עבודה זרה? לא מוזכר. זאת אומרת שלא מצאנו שהקדוש ברוך הוא הקפיד על זה. הוא עדיין אותה, אפשר לומר, כתינוקות שנשבו בין הגויים. הגויים שבויים בין הגויים. ולכן אין הם השמים על עבודה זרה, עד שהם באים במגע עם ישראל. באים במגע עם ישראל זה משהו אחר, אסור להם. או, יש לי כמה ראיות הלכתיות למה שאני אומר, דיוקים מהרמב״ם לדבר הזה, אבל אני כעת אחסוך את זה מכאן. דבר הלכה מדברת עליה, מדבר על עבודה זרה השורשית, המקורית. עבודה זרה השורשית המקורית הייתה קרובה מאוד לעבודת השם שלנו. ולכן נקראים בתורה בשם אלוהים אחרים. נכון? מה זה אלוהים אחרים? כתוב בעשרת הדיברות, לא יהיה לך... כתוב, לא יהיה לך... זה בדיוק מה שאני אומר. פנים זה ההפך של אחור, נכון? יש פניי, יש אחוריי. אז הקדוש ברוך הוא אומר, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. מה שיש מאחוריי אל תתעסק. זה סתרה אחרה. עצמו. נכון? צד אחר. רק שהקדוש ברוך הוא אמר, אל תעבדו אותי בצד הזה, תעבדו אותי בצד הזה. מפניי, לא מאחוריי. מה? אני לא הבנתי שום דבר מה שאתה אומר. נכון. אתה שואל מדוע עבודת השם שנעשית מסביב לרבה והשיריים של התיש וכו', מדוע זה לא עבודה זרה? אתה רוצה תשובה? אתה רוצה שאני אענה לך? כן, כי זה לא מאחוריו, זה מפניו. זה כתוב מפורש בזוהר. שלוש פעמים בשנה יראה את כל זכוריך, את פני השם, את פני האדון השם, דה רבי שמעון בר יוחאי, אומר הזוהר. זה בסדר, זה מצד הפנים. בסדר, מה עם האדמורים? ראה, מה האדמורים או רבי שמעון בר יוחאי, מה אכפת לך? זה טוב, זה טוב. בסדר? לרבי שמעון בר יוחאי מותר להיות אדמור ולאדמורים אסור? כן. כן, אנחנו לא מדברים על ההמון. ההמון אצל הגויים הוא עובד עבודת אלילים, זה שטויות גמורות. אנחנו מדברים על החכמים. מה שנמצא בשורש השורשים של הדברים, יש שם אינטואיציות גבוהות. כן? בבקשה. אולי כבודו יקרא בספר האיליאדה של הומרוס, ויראה שם דברים מפתיעים מאוד. כן? כיצד יש הקבלות מוזרות מאוד עם מה שאנחנו אומרים. אבל זה בצד של עבודה זרה, אבל זה נמצא שם. איך אני יודע ש... מותר לקרוא ספרי הומרוס? אני אמרתי שמודר, אז אולי מי אמר שאני צודק? זה רבי עובדיה מברטנורה. הוא כותב מפורש. שמותר לקרוא את ספרי הומרוס בשירותים. ועכשיו אני שואל אותך, אבל מאיפה רבי עובדיה ברטנורה צודק? אני יודע. מאיפה הוא יודע את זה? מאיפה הוא... מי אמר שזה מותר? זה שרבינו עובדיה מברטנורה הוא אדם חשוב, בסדר, אבל מי אמר שהוא צודק? בירושלמי זה כתוב. שכתוב מפורש בירושלמי, ספרי הומרוס מותרים. כתוב, זה שחור על גבי לבן. ספרי הומרוס מותרים. לא, לא, כתוב מותרים. כן? ספרי הומרוס מותרים. זה, אז... עושה את זה בשירותים. טוב, מה אתה אומר? מה השאלה? מה השאלה?
אז למה אין איזשהו מעלה אחרי זה כתוב בתורה? שחב לבאר, נכון?
מה?
חב לבאר את העבודה הזרה מארץ ישראל, אז מה מכניס יום לירושלים ונצרת?
אני אגיד לך משהו. רק הבוקר שמענו ברדיו שסגרו ישיבה.
סליחה?
רק הבוקר שמעתי ברדיו שסגרו ישיבה בגלל דברים שעברו בשיעורים. הלאה. אגב, זה מעניין מאוד, כי שם באמת אמרו אפילו שהורידו את התקנה.
הם מחוברים גם אלינו.
הלאה. וקשיא. יש פה שאלות. האם גוי שמחליט להיות אתאיסט הוא בעצם מתחיל לחזור בתשובה? האם הוא יותר קרוב אלינו מגוי שעובד עבודה זרה? תודה. בוודאי. הגוי האתאיסט, אחלה בן אדם. כתוב מפורש בגמרא, במסכת מגילה, כל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי. גמרא מפורשת. כל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי. מה זה כופר בעבודה זרה? האתאיסט. נקרא יהודי. למה נקרא יהודי? כי זה כאילו שהוא מודה בשם. הוא לא יודע איך לקרוא לזה. כן? היה גוי אחד כזה לפני 2,700 שנה, קראו לו נעמן. היה שר הצבא של ממלכת ארם. רמטכ"ל סורי. והוא בא להתרפא אצל אלישע הנביא וכו'. ומה הוא אמר? עתה ידעתי כי אין אלוהים בכל הארץ. אז הוא הגיע לאתאיזם. נכון? הוא הוסיף אחר כך, כי אם בישראל. זאת אומרת, האתאיזם מאפשר לו להכיר באלוהי ישראל. אז ברור שהאתאיסט זה מי שחוזר בתשובה. בהחלט.
היום אין בתקופתנו.
כמעט ואין בימינו אתאיסטים, אבל היה גוי אחד לפני, שנפטר לפני כ-30 שנה בערך, 25 שנה בערך. שמו היה בעברית סרטר ובצרפתית סרטר. והוא היה פילוסוף אתאיסטי. אתאיסטי באמת. אבל בסוף ימיו הוא התקרב ליהדות. אבל מה שמאוד מעניין זה שהוא המשיך להיות אתאיסט. אבל הכיר בזה שהתקווה של העולם זה עם ישראל בגלל אמונתם המונותאיסטית. מאוד מעניין. כלומר, להיות אתאיסט זה לא החלטה שכלית, זה החלטה קיומית. איך אתה חווה את החיים. אז הוא החליט לחוות את החיים בהיעדר אלוהים. זו הצורת חיים שלו. למרות שהוא יודע שעבור היהודים זה מצוין. אז במובן הזה, האתאיזם הוא סוג של חוויה. חוויה שמקרבת אל האמונה האמיתית. גם רבי יצחק אברבנאל אמר את זה. רבנו יצחק אברבנאל אומר, הרי הוא ראה, רבנו יצחק אברבנאל, את ההתחלה של הרנסנס. הוא היה בזמן גירוש ספרד ואחריו קצת, והוא ראה בעיקר במדינת נוצרית, בעולם הנוצרי. אז הוא אמר, זה ההתחלה של האמונה האמיתית. וזה מה שהוא, ככה הוא פירש דברי הגמרא, אין בן דוד בא עד שתהפך כל המלכות למינות. אז הוא אומר, מה זה המלכות? זה העולם הנוצרי. איך יהפוך למינות? שיכפרו בנצרות. ואז הוא אמר שבעצם התופעה הזאת היא ההתחלה, כי אי אפשר להגיע לאמונת אמת מתוך אמונת שקר, אלא צריך שבאמצע יהיה היעדר אמונה. מה אתה אומר?
הערבים הם יהודים?
האם הערבים הם יהודים? לא, הם לא יהודים, הם ערבים. הם כופרים בעבודה זרה. כתוב כל הכופר בעבודה זרה, מה ההמשך? לא, לא כתוב שהוא יהודי. לא כתוב כאילו. כתוב נקרא יהודי, יש הבדל. אז הערבים, הערבים, המוסלמים, אתה מכוון, נקראים יהודים, אבל לא יהודים.
מה זה נותן שנקרא יהודים?
מה זה נקרא? מה זה אומר שנקרא? הרבה דברים זה יכול לתת. זה יחס חיובי וכמה דברים. טוב. עכשיו בואו נמשיך. תראה, נפקא מינות לא אכפת לי. אנחנו בשיעור אמונה פה. כן, אני מסביר לך. אני לא אמרתי, לא, סליחה, אני לא אמרתי שזה לא קשור. סליחה, אם זה לא היה קשור, הייתי אומר זה לא קשור. כשאנחנו עסוקים בענייני אמונה, אנחנו לא לחוצים מזה שיש נפקא מינה למעשה או אין נפקא מינה למעשה. כי הדבר המעשי ביותר בלימודי אמונה, זה מה לחשוב. ולחשוב זה מאוד חשוב. הלאה. כן.
יש את הגמרא שאומרת...
כמו שמצאנו בתחום הרע, שאירורי עבירה קשים מעבירה, האירורי קדושה חשובים ממעשי קדושה. כן, בבקשה.
יש את הגמרא שאומרת כל הדר מחוץ על הארץ כאילו עובד עבודה זרה.
יפה.
אז זה כאילו שהוא עובד בעצם את אלוהי מצרים.
נכון, בדיוק. בדיוק. הלאה. אז בואו נמשיך. מה?
כשמדברים אלוהים, מה פירוש
אלוהים? תראה, אני, יש לי בעיה. אני יכול לענות על השאלה שלך, אבל מה עם ההתקדמות בטקסט? מה אתה אומר? אני אין לי ברירה. זאת אומרת, אני בכל זאת, אנשים באו, רוצים לשמוע שיעור בגבורות השם וכו', הם אומרים, רגע, מה זה פה? מדברים פה כל... הגמרא, שיחה שאומרת שמשה אמר, שמה יתעו, יצטגניני פרעו. וקשיה. דהשתה יאמרו, גם כן משה אין יודע השעה. זאת אומרת, לכאורה, משה פתר בעיה אחת, אבל הביא בעיה חדשה. שהצטגני פרעה, שאומרים את משה אומר כחצות הלילה. אומרים, גם הוא לא יודע. אנחנו לא יודעים, גם הוא לא יודע. הוא אומר כחצות. ויראה שאין רבותינו זיכרונם לברכה מפרשים כחצות כמו בחצי הלילה. שהוא שם דבר, דמשמע סמוך לחצי הלילה ולאחר חצי. שזה אינו. דוודאי פירוש כחצות כמו כעלות, ופירושו בשעה שזה יהיה זה. המילה ערך חצות. אלא בזמן שיחצה הלילה, כמו חצות במובן של פעולה, כן? כהחצות הלילה, בזמן שהלילה יחצה. אז יוצא שמשה כן אמר משהו מדויק, אבל הוא אמר משהו מדויק שניתן להתפרש כאילו שהוא אמר משהו לא מדויק. אלא די מכל מקום יש הפרש גדול. כי כחצות הוא פועל, כמו כעלות. ואי אפשר שתהיה פעולה רק בזמן. וזהו כחצות הלילה, כאשר מתחלק הלילה. ודבר זה בזמן. ומאחר שהוא בזמן, אם כן לא שייך בזה טעות, שאף אם היו סבורים ההצטגנינים שהמכה הייתה כמו חצי שעה לפני חצות או לאחר חצות, כיוון שלשון כחצות נאמר על זמן מה, אפשר שהזמן ההוא שעה או יותר, בכדי טעות ההצטגנינים, כן שיעור מוגבל לו. כלומר, מה זה כחצות? בזמן של החצות הלילה. כמה זמן לוקח ללילה להחצות? יכול להיות שעה שלמה. כמו שאתה אומר, צהריים. כמה זמן זה צהריים? זה 6 שעות. מה אתה אומר? לא, זה אותו דבר. אני אמרתי כחצות או כחצות, בגלל ש... כשאני אומר כחצות, זה בגלל שאני שם חטף פתח בחטא. אבל כשאני לא שם חטף בחטא, אני שם פתח, אז אני אומר כחצות, שבה בכף. זה עניין דקדוקי, לא עניין מהותי. כן, בבקשה.
קצת קשה לי, הפירוש הזה, מה יגידו חרטום המצרים והכל. הרי הראינו בחלק מהמחות כבר הם עוד ולא יכולו לעשות את הכינים.
יפה.
הם השתכנעו, פרעה עוד לא השתכנע.
זה פרעה, הרי הם כבר הודו. כתוב, היום רוח חרטומים, אצבע אלוהימי, זה כבר היה במכת תקינים. אז לכאורה רק פרעה הוא הבעיה, לא ההצטגנינים. ההצטגנינים כבר משוכנעים מזמן, כך דבריך. למרות שהייתי יכול אולי לחלק בין הצטגנינים לבין חרטומים, שהחרטומים עוסקים בכישוף, ואילו ההצטגנינים עוסקים באסטרונומיה. יכול להיות. וזה קצת יותר מדויק. אבל אני, נראה לי משהו אחר לגמרי. וזה שהחרטומים... הם הודו שזה אצבע אלוהים בכינים, הם ראו שזה משהו מיוחד. אבל לא שזה נוגע בשורש של כל השורשים. דהיינו שאלוהי ישראל הוא יותר מאלוהי מצרים. זה הם עוד לא יודעים. עד מכת בכורות. כן. ברור. רק ש... במובן מה שלא? כן. רק שלשון כחצות, או על זמן מה שהלילה מתחלק בו, ולא יאמרו מעתה משה בדי הוא, שהלשון משמע פועל, וכל פועל בזמן. וכיוון שיש כאן זמן, יש לומר על שעה שהיו טועים, כי זהו הזמן שנחלק בו הלילה. אבל בחצי, שאינו פועל, אבל הוא שם דבר, פירוש בחצי לגמרי, ובזה בוודאי יש טעות, שאם היו ההצטגנינים סוברים שהוא קצת רחוק מן חצי הלילה, יאמרו משה ודאי. ומעטה לא יקשה שיהיו אומרים משה לא ידע, שהרי אומר כחצות, ואינו משמע לגמרי בחצי הלילה. דזה בוודאי לא יקשה, רק אילו אמר שתהיה המכה כמו חצי הלילה, שהראה משה שלא ידע הזמן בעצמו. אבל אם פירשו פירש כמשמעו כהחלק הלילה, אף על גב דלא משמע לשון בחצי הלילה לגמרי, לא יאמרו בשביל זה משה לא ידע, כיוון שהשיעור אשר קבע הוא שיעור גמור. שאילו היה אומר, בלילה הזה יהיה דבר זה. גם לילה, כמה זמן זה לילה? 12 שעות. אם משה אומר, זה יקרה בלילה. יש כולו 12 שעות כדי שדבר יקרה. אז חצות זה גם מה שמסביב לנקודת חצות. בוודאי לא היה נראה שמשה לא ידע בשביל שלא קבע בזה שעה, כיוון שהזמן אשר יגביל, זמן מבורר ודבר זה נכון. ועוד יראה, כי לכך הוצרכו רזל לומר שפירוש כחצות אינו לגמרי בחצי, ולא פירשו כחצות כמו כעלות השחר. חינם יש לפרש כהחלק הלילה, והוא מקור הלילה כמלשון נפעל כמו בהחלק הלילה, ואינו דומה אל כעלות, דשייך בו פועל ולא שייך בפועל אצל חילוק, וזו אמת וברור מאוד. ולפיכך פירשו אותו שם דבר ולא מקור מנחל המדהה, כלומר מה שהמהר"ל אומר שיכול להיות פירוש אחר, שכחצות, זה לא פועל כמו הפירוש הראשון שהוא נתן, אלא זה באמת נקודת ההתחלקות, ולכן אמרו חז"ל מה שאמרו, שמה יתעו יצאים לפרעה. כלומר, המהר"ל מתלבט בין שני פירושים אפשריים.
מה שמבין יביא שם, מתוך הנתנותו,
אמר את זה? לא, פה לא כתוב שזה מתוך הנתנותו, אלא זה שמה יתעו יצאים לפרעה. טוב, זה לגבי כחצות. זאת אומרת, אתם רואים פה יש דיון רחב מסביב לשאלה של הזמן. כן? כי לעומת כל שאר המכות, שהזמן אינו חייב להיות מדויק, כאן יש חשיבות לדיוק. אתה להבין, מה כל כך מיוחד בחצות הלילה? המהר"ל לא הסביר את זה. מה כל כך מיוחד בחצות?
חצות מתמלאת...
חצות זה הזמן של ההיעדר המוחלט של האור. השמש נמצאת בכיוון ההפוך לגמרי של כדור הארץ. זה 180 מעלות מכדור, מהשמש. כן? זאת אומרת, זה הזמן של הריק. בזמן של הריק המוחלט של היש, כלומר, נגיד, הריק המקסימלי של היש, זה לא מוחלט, אבל זה מקסימלי, אז זה הזמן של התגלות מקור היש. כי אם השמש הייתה קצת נוטה, נגיד שעה לפני חצות או שעה אחרי חצות, כבר אפשר לייחס את פעולת מכת בכורות לשמש. אבל מאחר והשמש מורחקת בתכלית הריחוד, ואז מתרחשת המכה, סימן שלא השמש עשתה זאת. מה זה חשוב שלא השמש עשתה זאת? כי השמש זה היה אלוהי מצרים. האל שלהם, האל הראשי, היה אל השמש. כן, בבקשה.
מה אם מגדיר ששחטו את הסב וכולי, שזה היה שחיטת אלוהים? קצת מקשב זה שהשמש הייתה אלוהי מצרים.
אתה שואל, איך אתה אומר שאלוהי מצרים זה השמש? הלא, אלוהי מצרים זה השה.
עבדו כמה אלילים, לא?
נכון, זאת השאלה שלך. נכון. נכון שהם עבדו כמה אלילים, אבל בכל, מי הראשי שם? אז באמת, במיתולוגיות המצריות היו שתי מסורות. מסורת שיחסה את הרשות לאל רע, שהוא אל השמש, ויש כאלה שיחסו את האלוהות, שילבו את שתי האלוהיות לאחת, קראו לו אמון רע. ולכן צריך לשחוט גם את אלוהי מצרים השמשי, וגם את אלוהי מצרים הכבשי. נכון. אבל זה רואים את זה גם בציורים שלהם, בפסלים שהם עשו, שהם איחדו את שני התפיסות.
מה זה יעשה עם ראש שלו?
נכון, בדיוק. ועם שופרות כאלה רואים מהצדדים. וגם זה כנראה קשור לריבים תיאולוגיים בין ערים שונות במצרים עצמה. היה העיר אליופוליס, און. כן, פוטיפרה היה כהן און. און זה שיעור במיתולוגיה מצרית.
מה זה אוקונין?
מה?
מה זה אוקונין?
אוקונין? מה?
שמעתי את המושג.
זה מעניין, נכון, אבל זה לא הנושא של השיעור.
זה משהו של עבודה זרה.
זה לא הנושא של השיעור, ולכן אני מנוע מלענות. הייתי כל כך רוצה לענות.
גם כזה ראה וקדש, כשאתה ברוך, זה ככה צוד, יכול להיות שהקדוש ברוך הוא הראה לו...
לא, לא, זה לא אותו דבר. כי זרע וקדש זה לגבי הירח. לא, זה לא אותו דבר. הירח זה לגבי ראש חודש. פה מדובר על ככה צוד הלילה, זה משהו אחר. יש שבועיים הפרש בין שני הנבואות. כן, בבקשה, אדוני.
לא ברור לי המהלך. אנחנו רוצים להפות את עזה, למשל.
כן.
הוא היה צריך להגיד לו, תשמע, הלילה, תחטפו חברכם על הזמן, טוטלי. תחזיק אותם במתח כל הלילה. למה צריך להגיד לו בשתיים בלילה? תגיד לו כל הלילה, הוא יהיה במתח. טקטיקה, תחבולות עזה לכם מלחמה.
צודק. אני חוזר על שאלתך המעמיקה. אתה שואל, למה משה אמר בדיוק את זמן המכה? להפך, היה צריך להשאיר את זה מאורפל כדי שישקשקו כל הלילה, נכון? תשובה, אם המטרה של משה הייתה שהם ישקשקו, הרי דבריך אמת ויציב, אבל זאת לא הייתה המטרה של משה. המטרה של משה הייתה להראות שאלוהי ישראל מדייק.
היה להם תשע מכות על הלילה.
מה?
תשע מכות על
הלילה. לא, שאר המכות לא היה כזה דיוק. זאת הפעם הראשונה שיש דיוק. וזה היה כדי לתת כבוד ליהודי גרמניה. כן, בבקשה.
אני חושב חוץ משהו רצה לדייק, הוא גם רצה שהכבוד שלו לא ילך. אם הוא היה מתחיל עם משחקים עם אלוקים, אלוהים ישמור, אז העם לא היו מאמינים לו.
דברים עמוקים אתה אמרת. טוב, ובכן, אחרי כל ה... הקדמה הזאת, אנחנו עוברים לתיאור המכה עצמה. הוא מת כל בכור בארץ מצרים, מבכור פרעה היושב על כיסאו, עד בכור השפחה אשר בבית הבור. עד בכור השפחה אשר אחר הרי חיים, בכל בכור בהמה. ובמעשה כתיב עד בכור השבי, אשר בבית הבור. אם כן, יש הבדל, אומנם לא משמעותי מאוד, אבל בכל זאת קיים, בין מה שמשה הודיע לבין מה שמתואר שקרה. משה הודיע שזה יהיה מבכור פרעה עד בכור השפחה, ואילו כאן מבכור פרעה עד בכור השבי. מה ההבדל? לא. משה אמר שמה שהתרחש זה עד בכור השפחה. ובתיאור של מה שקרה כתוב עד בכור השבי. בכור השבי זה לא בכור השפחה. נכון? זה בכור שבשבי. נכון, יש הפרש אם כן. כן, אמרת שזה אותו דבר. אמרת שזה לא אותו דבר. לא שמעתי את הלא. בסדר, אוקיי. ויש לפרש. בין זה שאלה יפה. דבהתראה... שבא להתרות על המכה שתהיה במצרים. ובוודאי לא היה המכה במה שהכה בכור השבי בבית הבור. דלא היו מקפידים על בכור של שבוי, ולא שייך בו מכה למצרים. כלומר, המצרים, כשהם שומעים שבכור השבי ימות, שימות. עד עכשיו אנחנו רק מזינים אותו, מאכילים אותו, עולה לנו כסף. יותר טוב שימות בכור השבי, עד רבה שימות. אבל בכור השפחה, בכור השפחה זה עולה כסף. הזכיר הגרוע יותר הוא בכור השבי, דגרע יותר הרבה מן בכור השפחה, שהרי הוא שבוי, ולומר שאף הוא לא ניצל, ונלקה בכור שבי גם, כן? לפני שהיו שמחים לעד ישראל. כלומר, בעצם, התיאור של המכה, מה שקרה בפועל, זה הרבה יותר חריף מכל מה שהיה עד עכשיו. כי כל מה ש... זה הרבה יותר חריף מהתיאור של ההתראה. בגלל שבכור השבי, זה הירוד במוסרית למות בכור השבי. לכאורה הוא לא עשה כלום מסכן, נכון? הוא לא שיעבד את ישראל, נכון? מה?
הרבה מכות זה
היה כבר. אז כל המכות אתה יכול לשאול את זה, נכון? אז מה התשובה? מה הסיבה? מה ההצדקה המוסרית? אני מוכן בבקשה לא לעשות את הרעשים עם הניילון, זה דבר שמשגע.
כן.
כן, זה פשוט ממש משגע. בכלל, כשמחלקים סוכריות בבית הכנסת, בשמחות וכדומה, מן הראוי לחלק טופי ולא לא האלה שמרשרשים. לא, זה נכון, בגלל שהרשרוש זה דבר קל, אבל זה נשמע בכל בית הכנסת. מונע את התפילה, את הדרשה והכל. ולכן, מה שאין כן סוכרת הטופי שהן שעבניות, הן לא מרעישות כל כך. והשיניים שבקהל, שהם צריכים גם כן פרנסה. אבל לכן, באמת ראוי שלא... אני אומר, עצה טובה עכשיו לכל ישראל. כן, מה?
רוצים חייל לסוכריות,
אולי
להחליף במשהו.
להחליף מסוכריות למשהו אחר.
כן.
מה למשל? ספר תהילים. כן, מה קיבלת היום בבית הכנסת? ספר תהילים.
אפשר לזרוק אותם.
תן להם קומיקס, משהו. כדורי פינג פונג. טוב, אז איפה היינו? אז מה הצדקה המוסרית למות בכור השבי? התשובה היא שם סמכות. כלומר, יש מדרגות. הם סמכו, כשהם שמעו שעם ישראל סובל, גם בכור השבי היה שמח. מאיפה הוא יודע? מה, יש לו פלאפון, יש לו יכולת גישה אל העיתונות וזה, איך הוא יכול? הרי הוא בשבי, לא?
מה אכפת לו? חניך תורן
סיפר לו. מה?
חניך תורן סיפר לו.
כנראה שבבתי הכלא, גם במצרים, הייתה ידיעה של מה שקורה בחוץ. מה אתה אומר?
אני לא יודע אם להגיד או לא עדיף שלו.
אם הוא שבוי של מצרים, הוא לא כועס על השלטון במקרה?
אם הוא שבוי של מצרים, אם הוא לא כועס על השלטון, שיכניס אותו לשבי.
אז אמור לשמוח שישראל עולים עליה.
כן?
לא.
לא, לאו דווקא. לא, לאו דווקא. כלומר, הוא שונא את מצרים, והוא שונא עוד יותר את ישראל. כן, מה אתה אומר?
אני רוצה להגיד לבחור הצדיק הזה, סליחה, שאנחנו רק 2,700 שנה חיכינו, ולא סתם, ומי שלא הגיע למסקנה שאלוהים הוא המוביל היחיד וכו' וכו', אני חושב שאמרתי יותר מדי.
חיזקתנו באמונתנו. ובכן, אנחנו ממשיכים בתוך הטקסט. ונלקה בכור שבי גם כן, מפני שהיו שמחים לעד ישראל. אבל בהתראה, לא שייך להזכיר, כי לא התראה, רק... מידי דהו, כלומר משהו שהוא מכה למצרים, כדלעיל. ובהגדה, איזה הגדה? של פסח, אצל אלו 10 מכות, אלו הן 10 מכות שהביא הקדוש ברוך הוא על המצרים במצרים, שם יתבאר עניין המכות, למה באו אלו המכות דווקא על המצרים במצרים. ושם תעיין ותמצא טעמים נכונים ברורים. מה זאת אומרת שם תעיין? בפירוש שהמהר"ל יכתוב על ההגדה של פסח. איפה הוא כתב את הפירוש שלו על ההגדה של פסח?
מה הפירוש של המהר"ל?
לא, בגבורות השם, בהמשך. חלק מהספר הוא פירוש להגדה של פסח. לכן אומר המהר"ל, כשאני אגיע להגדה של פסח, תסתכל במה שפירשתי על אלו 10 מכות וכו', ושם תבין למה באו דווקא המכות האלו ולא האחרות. ועוד יש לומר, על אותם טעמים, אגב, ואחר כך הדפיסו, לקחו מתוך גבורות השם, והדפיסו אגדה של פסח עם פירוש המהר"ל. עכשיו, יש לזה כמה גרסאות. הגרסה הקדומה, מה שנקרא בסט מהר"ל, אגדה של פסח, זה מזויף, זה לא של המהר"ל, חוץ מהדברים שלקוחים מגבורות השם. אבל זה לא של המהר"ל, וזה אפילו יטעה כמה פוסקים, כי מזה למדו כמה השלכות הלכתיות על דעתו של המהר"ל לגבי כוס חמישית וכדומה, זה לא נכון. דבר נוסף, מישהו לפני כמה שנים הוציא הגדת גבורות השם על פי כתב יד, לקח מתוך כתבי יד של המהר"ל ושל תלמידיו של גבורות השם, לקח את החלק של הגדה של פסח, הדפיס את זה בפני עצמו. יותר מדויק. לאחרונה יצא לאור אגדה של פסח עם פירוש המהר"ל, מהדורה שלישית, כזה עם כל מיני, מבחינה אסתטית זה מאוד יפה, יש כריכה יפה וכו'. אז זה, לא, זה בסדרה של אגדה של פסח עם פירוש ה. אז יש כל מיני כאלה, גם של המהר"ל פרק, זה כנראה בסדר. טוב, ועוד יש לומר, כזה, שמו היה רבי אליעזר אשכנזי, בעל ספר מעשה השם. שהיה חברותה של מהר"ם אלשיך, בן דורו של המהר"ל מפראג, והייתה לו התנגדות לכמה רעיונות של המהר"ל מפראג. הוא כתב ספר בשם מעשה השם. מה שמעניין, הספר הזה מאוד דומה בסגנונו למהר"ל מפראג, והוא מודפס גם כן בשתי עמודות, ויש בתוכו גם פירוש להגדה של פסח. טוב. ועוד יש לומר, על אותן הטעמים, יש רק לאחרונה יצא ספרון כזה מתקתק לילדים חרדים, על רבי אליעזר אשכנזי, ושם כתוב שהוא היה ממש מיודד ומאוהב במהר"ל מפראג. ושהם נפגשו וכיבדו אחד את השני וכו'. זה פשוט שכתוב של ההיסטוריה, כשרואים מה שהמהר"ל כותב עליו, זה מחריד. כן, כן, בדרך חיים, כותב, איש אחד בארץ פולין ראה את מה שכתבתי בספר גבורות השם, ופער פיו לפלי חוק וכו' וכו', שם מה שהוא עושה ממנו, גומר אותו. טוב, רק שאסור שילדים תמימים ורקים ידעו את זה.
איזה שנה
זה בערך? בסביבות 1600, 1550. טוב, ועוד יש לומר על אותם הטעמים שנסדרים שם, כי באו דווקא בסדר הזה ולא בסדר אחר. זאת אומרת, כאן המהר"ל ייתן לנו גם כן פירוש לסדר העשר מכות, שהוא פירוש אחר ממה שהוא כותב בהגדה של פסח. כי אפשר לתת כמה פירושים באותו הרעיון, נכון? אז פה אנחנו לומדים על הסדר של עשר מכות לפי הפירוש הראשון. כי כאשר פרעה לא היה מאמין בו יתברך, או כמו שאמר, מי השם אשר ישמע בקולו, לא ידעתי את השם וגומר. כל המכות באו עליו כדי להודיע שמו למצרים. למי נועדו המכות? אז למי השם נתגלה? למצרים. יפה. כדי להודיע שמו למצרים. נכון, דיברנו, בסדר. רק רציתי לבדוק האם הדברים הוטמעו. לשמחתי הרבה, אני רואה שבמידה רבה, הרעיונות שלימדתי בשורה הקודם הוטמעו. יפה, נכון. מה? גם בשיעור. נכון, נכון, נכון.
קבע בדיוק מתי שהשמש נסתרת, למרות ש...
אמת, אמת, אמת. כן.
זה דבר שהשאלה שחוזרת לי, זה למשל פרעה והמן, טיטוס, כל אלה בזכותם אנחנו חוגגים.
כן.
אז יש להם זכות.
נכון, נכון, זה מעניין מה שאתה אומר. אתה אומר, פרעה, טיטוס, המן, מה שימם זכר פועלם, בכל זאת, בזכותם אנחנו חוגגים. אז סימן שיש להם איזושהי זכות. נכון? נכון. זה לא...
עד היום.
לא, לא. יש בזה משהו.
יש להם...
יש אפילו, המקובלים כתבו שכשמקים על המן, כן? מקים על השולחן או עם הרעשן, זה מתקן את המן. מתקן אותו. כל פעם שמקים, יש לו איזה תיקון נמל.
יש לזה
שפה, יש משהו בזה, נכון? זה לא לגמרי חסר משהו. למשל, כתוב בגמרא במסכת גיטין על טיטוס, שאיך מענישים אותו למעלה? כל יום שורפים את נשמתו ומפזרים אותה בשבעה ימים, כן? ים כזה וים כזה, ים, כן? ים ימים, ואחר כך מקבצים את אפרו ולמחרת שורפים אותו עוד פעם.
אז,
כן, זה כמו, לא, זה דומה קצת לסיפורים במיתולוגיה. אז המהר"ל מסביר, בגלל שבטיטוס היה צד חיובי, היה צד של חיוב בטיטוס, לכן צריך לקבץ את אפרו, אבל הוא מאוד שלילי, לכן צריך לשרוף אותו ולפזר אותו. צד כזה, צד כזה. כן. טוב. זה אפר שנשמע הרבה זמן. כל המכות שבאו עליו, כן, סך. לכך באו המכות בעניין זה. תחילה, עכשיו הוא מסביר את הסדר של המכות. הודיע לו כי הוא התברך המושל בעולם. והתחיל במים שהוא היאור, לפי שרצה להתחיל בדבר שהוא תחת הארץ לגמרי. שהמים הם יותר תחתונים מן הארץ, הכתיב, ואשר במים מתחת לארץ. הוא כתיב כי הוא על ימים יסדה, ועל נהרות יכון הנהר. כן, הרי איפה מוצאים מים? צריך לחפור באדמה כדי למצוא מים. הים נמוך מן היבשה. נכון, כדור הארץ הוא מתחת לאוקיינוס, אבל בעולמו של האדם המים תחתונים יותר.
ראיתי בספר
וכאשר לא שב, מפני שהיה סובר שמה אין ממשלתו רק בתחתון התחתונים, אז הוא אומר, בסדר, אז אלוהיכם זה אלוה תחתי. לכן הביא עליהם הצפרדים, הם נברא, הנבראים שהם דרים במים, והם יותר במעלה מן המים עצמם. כי המים מקום לנבראים שהם בתוכו. ולכך המים הם יותר תחתונים לנבראים שהם בתוך המים. שבתוך המים, כלומר החי שבמים, למעלה מזה העפר. להיות קינים. וזה בארץ, הכתיב, והך את עפר הארץ היה לכינים. מה?
סליחה שאני עוצר אותך, אבל אני רואה שאנחנו פה נכנסים לנקודה מאוד מעניינת, שהוא אומר, האלוה של הגויים הוא ביותר עמוק. אני לא חושב...
לא, הוא אומר על אלוהי ישראל. המחשבה הייתה של פרעה, שאלוהי משה, ששולח אותו, הוא אלוה תחתי.
כן.
אז לכן, באופן הדרגתי, הוא מעלה אותו, מן התחתי אל היותר עדיון. זה הכבל. כן. ואחר כך הביא עליהם הערוב, והם הנבראים השוכנים על הארץ. כמו שעיקה המים ואחר כך הנבראים הדרים במים, כך מתחילה עיקה העפר ואחר כך עיקה הדרים עליה. והם הערוב שהם חיות דורסות והם דרים על הארץ. טוב, זה לפי השיטה המקובלת שערוב זה חיות רעות טורפות. ואחר כך, כאשר לא חזר, הביא הדבר שהוא ייפוש האוויר, כן? עולים במדרגה, מעל האפר נמצא האוויר, שהוא יותר למעלה באוויר הארץ. כן? מה זה ייפוש האוויר? דבר, כן? הדבר זה בא מן האוויר, החיידקים היום, אנחנו יודעים שזה בא משם. כי השכין, ואחר כך הביא עליהם השכין, שהוא מכת האש אשר למעלה מן האוויר, זה לפי הפיזיקה הישנה, כן? בפיזיקה הישנה חשבו, שמעל האטמוספירה יש כדור, כלומר יש מעטפת של אש. זה לא לגמרי מופקע, גם לפי הפיזיקה של היום, שבאמת היונוספירה היא שורפת, כן? כשמטאור נכנס לתוך האטמוספירה, הוא נשרף, בגלל החיכוך. כן?
ברוך השם.
שלום, הרב שרקי. האם מי שמוגדר כיהודי יכול להפוך לאתאיסט ועדיין להיות קרוב ליהדות? ובקשתו של מר קניוק, להיות מוגדר כלא יהודי, עדיין משאירה אותו בחיק העם היהודי? תודה. תשובה, יש הבדל עצום בין אתאיסט יהודי לאתאיסט גוי. האתאיסט הגוי חושב שאין אלוהים. האתאיסט היהודי חושב שאחד מהתארים של אלוהים זה שהוא לא קיים. משהו אחר לגמרי. המעשה ביהודי המתבולל, ששולח את הבן שלו לבית הספר של גוי. מה למדתם היום? אבא, למדנו היום על דת. כן? מה למדתם על דת? למדנו, אבא, שיש אב ובן ורוח הקודש, והכל זה אחד. האב כועס מאוד, אומר, מה פתאום? זה שטויות. יש רק אל אחד ואין לו גוף ולא דמות הגוף, ובו לא, אנחנו לא מאמינים. כן? עכשיו, שאלה הבאה, הכבש החלשלוש הזה מתאים להיות אל? טוב, זה תשאל את המצרים, מה אני אעשה? אבל זאת... מה? זה שאלה לעניין, אבל צריך לשאול את המצרים. עכשיו, לגבי השאלה הבאה, אתה מכת חושך לפני כן, אז מה משנה מומנט הזמן? תודה. אני לא מבין את השאלה. מה? לא, מומנט הזמן, אבל מה הוא רוצה להגיד?
העדר האור שדיברת עליו, שזה כאילו הרגע הכי בריק, אז זה כאילו יכול להיות בחושך גם.
אז אמרתי שגם החושך היה סוג של ריק. כן, אבל זה לא אותו חושך. זה מה שלמדנו, נכון, אם זה ככה, יפה. לא, אבל מה שלמדנו זה שיש חושך אחר. יש חושך של מעלה וחושך של מטה, חושך של גיהינם, חושך של הבריאה. פה מדברים על חושך ראשוני. משהו אחר לגמרי, כן. בואו נמשיך. אז הרי בא השכין, שהוא מכת האש, אשר למעלה מן האוויר, כי השכין הוא מלשון חמימות הנעשה על ידי האש. כן, בערבית גם, ערבית פופולרית, שחנה. מה זה שחנה? חום, חום, כן. ממש חם היום, שחנה, נכון?
ברוך השם.
שכין. כן, אז זה האש, הקדוש ברוך הוא מביא אש מן יסוד האש. ומזה מקבל האדם, השכין. ברד הוא עוד יותר במעלה, לפי שהוא מן השמיים האווירי. אמנם הרבה הוא עוד יותר עליון, לפי שהרבה הוא עוף, והוא יעופף על פני רקיע השמיים, והוא הרקיע האווירי כאשר ידוע. הוא כבר התבר למעלה שכל דבר שהוא מקום לדבר הוא פחות ושפד יותר מן דבר אשר הוא דר שם. זה דבר פשוט בכל דבר, שהמקום יותר פחות במעלה לאשר הוא מקום לו. והשמיים, כן, זה ממש קופסה, זה פחות ממה ששמים בתוך הקופסה. והשמיים, ואחר כך הרבה ברקיע האווירי, ואחר כך החושך והמאורות, שהם בשווי השמיים, העליונים. ואחר כך מכה לבחורות, מכה בנשמת האדם, שהוא דבר רוחני. וזה יותר עליון, כי המאורות הם גשמים, אבל הנשמה היא רוחנית. ואז יצאו ישראל, כי אז נודע למצרים, כי הוא התברך מושל בארץ מתחת, ובשמיים מעל, בארץ מתחת עם המים שמתחת לארץ, ובשמיים מעל היא הנשמה שהיא למעלה מן השמיים. וראוי אז לצאת, ולכך אז יצאו אחר שהוא התברך מושל למעלה מן השמיים. עד כאן להיום. שלום.